צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום אביאל.
שלום.
תודה שאתה כאן. אחיך, יונה בריף, יונה בצלאל בריף, זכרו לברכה, לוחם סיירת דובדבן, לוחם וחובש קרבי ביחידת דובדבן, נפצע באור החנוש באותו בוקר שבת ארורה. הוא נלחם על חייו במשך שנה וכמעט חודשיים, נכון? 417 ימים?
נכון.
ב-26 בנובמבר 2024, כ"ה חשוון, הוא הלך לעולמו. ב-23, בנופלו. אני אשאל את השאלה, אתה יודע, כל פרק בימים האחרונים, אני מגיע לרגע הזה שאני ניצב פה מול בן משפחה שכולה, ומתקשה, הלב מתקשה בלשאול איך אתה, מה שלומך, ובכל זאת.
תשאל, אני אשמח אם תשאל הכל, ולא, באמת, כאילו, אל תרחם עליי, ואני אשמח לספר כל מה שאפשר בשביל יונה, הכל, אז...
יום הזיכרון מתקרב, צריך חודשים ארוכים כדי לספר את הסיפורים של הלוחמים שנפלו. אחיך הוא גיבור ישראל, אתה יודע, אני אומר את זה, ויש לי צמרמורת שעוברת לי בגוף.
גם לי.
קודם כל אני אשאל בשלומך באמת.
אני? ברוך השם, אני בסדר. לא, אין לי יותר מדי מה לומר, אבל אני יכול לספר על יונה, זה כאילו, אני יכול לספר כמו שאמרת, חודשים.
חודשים ארוכים שבעצם, אני חוזר איתך רגע לבוקר השבעה באוקטובר. הוא בעצם לא חושב פעמיים, ביחד עם החברים שלו ליחידה, מגיעים לכפר עזה.
כן, אז בעצם הסיפור מתחיל לפני זה, שהוא נפסע כבר בטול קרם, והוא היה עלו שיקום. ובבוקר של השביעי, באותו שבוע הוא בעצם הצטרף ליחידה, אבל לא בתור לוחם. הוא הצטרף בתור צוות עזר, להיות מאחורה כזה.
למעשה חמישה חודשים לפני, נכון? חמישה חודשים,
כן.
במאי 2023, נכון. הוא נפצע בטול קרם.
כן, פציעה קשה.
פציעה קשה.
כן, הוא היה צריך את השיקום הזה של החמישה חודשים. הוא התלבט בשבוע של השביעי, ממש להצטרף ללוחמה, כי הוא סיפר שהיו לו מחשבות כמו תאונת דרכים, שאתה לא חוזר, mm-hmm. אז הוא ממש התלבט על זה. הוא היה על התפר, אבל בבוקר של השביעי הוא ירד איתם לכפר עזה, והוא אמר, אני נכנס.
מה קורה לך בתור אח גדול? מה קורה למשפחה כשהוא מחליט, שהוא מבצע בחירה שכזו?
זה היה די ברור, כאילו, מצטער כאילו להיות אדיש, אבל זה היה די מובן, כאילו, אם אתה בסדר, אז תחזור, כאילו, כל בסדר, תסיים את השירות, היה לו עוד כמה חודשים לשירות, כאילו, היה אמור להשתחרר בכמה חודשים אחרי זה. ותסיים, תעשה כמו שצריך. אבל השביעי באוקטובר זה, מה לומר, כאילו, איך אפשר להגיד לא? כאילו, הוא היה בכפר עזה, הם היו שם במנגל שבועיים לפני, אצל חבר מהצוות. ולכן הם הגיעו לכפר עזה. והם גם הלכו ליד הבית הזה שהם עשו שם את המנגל, משם כזה חדרו פנימה. מה שקרה שם בעצם זה, הם דילגו כמה בתים, ובבית השלישי, רביעי, הם רצו בשורה כזאת, והממפי שלו חטף כדור, נפל על הרצפה, וחבר נפל, יונה ועוד חבר, ראו שיש אש, היה סוג של מערב כזה, ורצו בלי לחשוב פעמיים. בלי לחשוב אפילו פעם אחת, הם פשוט רצו. יונה חטף 13 כדורים. הם חטפו כדור אחד, יונה החזיק את הממפה, הוא סיפר לנו שהחזקתי את הממפה, והרגשתי את הכדורים נכנסים בי. לצערנו, בן בורשטיין, זה היה הממפה.
שם יקום דמו.
ואמיר פישר, שהם רצו להציל אותם. יונה החזיק אותו וחטף, ופעם שאלתי את יונה בבית חולים, היינו, תשמע, זה היה זמן מיוחד בבית חולים, אני כאילו, יש לו פשוט עשרות סיטואציות באמת מיוחדות, עם כל הכאב, כאילו, היה שם דברים יפים, כאילו, אולי דווקא בגלל זה. אז שאלתי אותו, כמה כדורים יחסו בך? כאילו, איך הגענו ל-13? אז הוא עצם עיניים, ועושה, הנה אני רץ, תופס את בן, אחד, שתיים, ואז הוא מתחיל לספור לי, הוא מניע את הגוף, איפה שהוא נפגע, ברגליים, כאילו, מזיז לפי ה... והגענו ל-13, ו... הוציאו נגיד שתי כדורים, שתי כלים מהגוף שלו בחודשים הראשונים, אחרי, כאילו ביוני נגיד, ישבנו עם נראה לי חנוך דאום היה שם.
יוני, אתה מספר, רק נסדר את זה לציר הזמן, זה 8 חודשים אחרי הפציעה.
כן, זה לא יומן. כאילו, אני אספר את זה כאילו לאחר יד, אבל זה... זה לא אמיתי, סתם, כאילו בסוגריים, הרופאים, כאילו הבינו שהוא שורד כל דבר, הרופאים קראו לו סופרמן, והיה להם הנחיות אחרות, כאילו, הם טיפלו ביונה אחרת מהחולים הרגילים. אם כל חולה שורד כך וכך, אנחנו יודעים שיונה שורד ככה. אז באמצע איזו סיטואציה הרגילה, שחנוך דאום הגיע לעשות איזה, נראה לי מטלת כתיבה ליונה, כאילו להפעיל אותו, הוא עשה כמה צחוקים, כמו שהוא יודע. פשוט רופא נכנס, יונה עשה, יש לי פה כאב ביד. עכשיו, אנחנו ראינו שהיה לו בלוטה פה ככה, כל הזמן הזה. ידענו שיש לו פה משהו. זה כן, קצת מפריע לי להזיז את האצבע. עכשיו, להזיז את האצבע זה אומר כאילו, יש פה בעיה רצינית, אבל יחסית לכל הבעיות, שעוד מעט נפרט, אז כאילו זה היה כלום. ופשוט בא הרופא כזה, טק טק, כדור 13.
וואו.
חנוך דאום עשה פוסט על זה, הוא כתב כאילו, פשוט באמצע הפגישה, שתציר עוד כדור.
אתה יודע, אתה אומר, כש... עקבתי אחרי הסיפור הזה, וה13 כליים, שזה כל כך, אתה יודע, המספר הזה 13, זה, אתה יודע, אצל אנשים שהם אנשי אמונה ואנשי דת, זה ישר 13 עמידות של מידותיו של הקדוש ברוך הוא.
לא חשבתי על זה.
לא חשבת על זה?
לא עשיתי את הכישורים עכשיו עם כל הזה, אבל זה, וואו. חמוד.
ואני חושב על 13 כליים, ובמשך שנה וכמעט חודשיים, מה זה בשבילך בתור אח לראות את אחיך ככה נלחם?
בפשטות זה נותן כוח. כי אתה רואה פה גבורה שלא מהעולם הזה. אבל גם זה כואב. אתה רואה סבל, כאילו... זה כאב ש... בוא, אם סתם נשווה, תמיד דיברנו על זה, המשפחה שברוך השם, אנחנו לא, צערנו, כאילו, לא רוצה עכשיו להגיד, אבל אנחנו לא משפחות החטופים, ואנחנו לא חללים, אנחנו רק פצוע, פצוע מאוד קשה, כבר שנה אנחנו פה, וההורים שלי גרו בבית חולי, כאילו, בסדר, אבל לפחות אנחנו לא חללים. ו... אז גם אז זה היה כואב, עכשיו זה אפילו יותר כואב, אבל מצד שני, זה פשוט, לא יודע, לראות אותו, לראות את הסרטונים עכשיו שלו, זה... נותן... לא יודע, איך הוא עשה את זה? כאילו, אני בעיקר שואל, גם את עצמי, גם כאילו, לא יודע, סתם, כאילו, מוות באופן כללי, כאילו, זה משהו שהוא לא, הוא לא מובן. אני לא מבין. אני, מבחינתי, אני שואל את עצמי, כאילו, איפה הוא? היו שבועות, חודשים שלא ראיתי אותו, בתור אח. בסדר, אז מה ההבדל? כאילו, אני ראיתי שקברו אותו, אני הייתי שם, אני הספדתי אותו, כולנו הספדנו אותו, אבל איפה הוא? כאילו, מה זה אומר שהוא מת? זה, כאילו, אתה לא מצליח להבין את זה. ואז אתה בעיקר שואל, כאילו, נגיד פתאום יש שיחות איתו שהיו בעבר, ש... מקבלות אורך, כאילו, הוא אומר לך מילה, פתאום זה לא סתם מילה. כאילו, אם הוא חי 23 שנה, זאת אומרת שבשביל המשפט הזה שהוא זרק לי בבית חולים, בשביל זה הוא חי. כאילו, לא היה עוד סיבה, זה, כאילו, זה מה שהוא אמר. כאילו, הוא לא חי עד 80, הוא חי עד 23, ואין אותו ב-24 ו-25, אז, כאילו, המשפט הזה שהוא זרק לי, זאת הסיבה שהוא חי בשבילה.
איזה, כמה בטח משפטים כאלו מקבלים משמעות.
זה מטורף, זה... כאילו, תשמע, הוא היה... זה בן אדם שהוא לא ידע לספר סיפורים, הוא שם כל הזמן את הפאנץ' באמצע הסיפור. הוא סיפר בדיחות גרועות, זה כובע שעשינו ליונה, אז פה... יש בדיחה של אבא שלי, שכולנו היו צוחקים על אבא שלי, בדיחת אבא, ששואלים אותו, אתה רוצה יין? אז הוא אומר, why not? למה לא? אז כולנו היו צוחקים, גם יונה היה צוחק על אבא שלי, ואז יונה היה הולך לחברים, לספר את הבדיחה הגרועה הזאת לחברים. אז הוא לא ידע לספר סיפורים, הוא לא ידע לספר בדיחות, הוא היה שם את הפאנץ' באמצע הסיפור, אבל אתה יודע, עם כל זה, כאילו, הוא פשוט אהב את החיים, כאילו.
אמרת סופרמן, אתה יודע. סופרמן. זה... הוא הגיע בעצם עם פגיעות בכל כך הרבה מקומות בגוף. נכון?
כן, יש לנו רשימה כזאת של... פשוט כאילו... אני עושה הרצאה על יונה, אז כאילו, עשיתי רשימה כזאת של כל הפגיעות, אז אני אנסה לזכר, אבל בגדול... היו לו עשרות דלקות ריאות, שלוש קטיעות ברגליים. עשו לו דיסרקלציה של רגל ימין, זאת אומרת, הוציאו לגמרי, עשו קטיעה ואז הוציאו את רגל ימין. היו לו בעיות בכבד, היה צריך השתלת כבד. ומעל כל זה, כאילו, עשרות טיפולים, כל הזמן עושים, אני כבר לא זוכר, כאילו, את כל מרוב כל הפגיעות, הוא היה אמור לטוס לחול, לעשות השתלת כבד.
השתלת כבד.
ברוך השם, זה לא יצא. היה לו בעיות, היה לו סטומות. סטומה ויהיו לי סטומה. מה שלא תגיד, כאילו, זה היה לו. הדברים היחידים שלא נפגעו, זה הלב והמוח. שזה... זה מיוחד. כאילו, אומרים שהלב שלו דפק, מה זה אומרים? היינו שם. הלב שלו דפק ברגעים האחרונים, ככה, קצר אחד, חזר, וזהו. זאת אומרת, כל הזמן הלב דפק. כאילו, היה חי, פועם. זה מה שניסיתי להגיד לפני זה, כאילו, הוא לא ידע לדבר, הוא לא היה כריזמט בכלל, לא ידע לספר בדיחות, לא ידע לספר סיפורים, אבל הוא חי, כאילו. הגבורה היא כאילו נמצאת שם, היא לא נמצאת בכריזמה.
בחיות.
בחיות,
כאילו. וואו, אתה אומר פה משהו... ראית את זה, נגיד, לאורך השנים? את זה שהוא נוכח, שהוא חי, שהוא בקדושת החיים.
כן, נכון, קדושת החיים, זה ממש זה. הוא, נגיד, הוא היה רוקד, סתם, עכשיו אתה, הוא מנגן, היינו מנגנים הרבה ביחד, אני והוא. אני, כאילו, סתם, אני אגיד על עצמי, אני הטוב בינינו, אבל הוא המרגיש. כאילו, הוא היה עושה פרצופים כשהוא היה מאלתר, שאתה לא היית, לא מאחל אף אחד לראות. כי הוא היה בתוך זה, הוא היה בתוך הזון. גם כשהוא היה רוקד, היה לו תנועות מוזרות, אבל הוא בתוך שלו, כאילו.
הוא אח הקטן, נכון?
הוא אח הקטן, כן.
מה זה בשביל כל בני המשפחה, ההורים, עורך העיקרים, הייזל ודוד, קראתי איתם כתבה, אני חושב בישראל היום, שכל משפט שהם אמרו שם, פצע את ליבי. כמה הם רצו שהוא יהיה זה שיספר את סיפור הגבורה שלו, ולא הם.
כן, זה...
מה זה, את מה זה, איך זה מרגיש מהצד כבן משפחה, כאח גדול, או בכלל לראות אפילו את ההורים שלך, את האחים, אתם בעצם, כמה אחים ואחיות?
שישה. ברוטו או נטו.
בנים, בנות, יש...
שלושה ושלוש.
מה זה בשבילכם, האחים, לראות אותו ככה נלחם מהצד? מתמודד עם פציעות קשות.
זה קשה. אני אגיד איזה מילה על ההורים שלי, זה שהם, כאילו, כולם בסיפור הזה תומכים אחד בשני, נגיד, כאילו, יונה רואה את ההורים שלי, הוא אומר, אז אני אהיה בשבילם חזק. ההורים רואים אותנו, אז הם אומרים, אנחנו נהיה בשבילם חזקים. אנחנו רואים את יונה, יונה אומר, אז אנחנו אומרים, אנחנו בשביל יונה. זה מעגל כזה שכאילו כל אחד תופס את השני.
הערבות ההדדית הזאת.
אבל היא בלתי מדוברת. לא מדברים על זה. כאילו זה, כאילו כל אחד החזיק, ההורים שלי כאילו הם סתם, זה מיוחד, הם היו בארצות הברית. יונה היה מוכרז כחלל בשביעי. ובאו להודיע להם מהשגרירות בשיקגו. הם היו בשיקגו, אצל אח שלי שגר בשיקגו, והשגרירות באה עם איזה אוטו, הם ראו אוטו שבא להודיע, וכמעט דפקו בדלת להודיע להם שיונה, כי כל הכאוס בשביעי באוקטובר, אז אמרו להם שבאו להודיע להם. ואנחנו האחים, אנחנו נחפש אותו בבית חולים, כי לא שמענו, הוא לא דיבר איתנו מאז שמחת תורה בבוקר, שבת בבוקר, באזור 9, הוא שלח את ההודעה האחרונה. אנחנו מצאנו אותו ביום ראשון בשעה 2:30. אז איך ידענו לחפש? אז הפעלנו קשרים בדובדבן, אמרו לנו, יש בית חולים אחד ששם הפצועים פחות, כאילו קלים יותר, ויש את הפצועים הקשה, אם הוא לא תקשר איתנו, מן הסתם הוא קשה ואנוש. אז אנחנו בתל השומר. מצאנו אותו במיטה, הכל בלגן, אבל הפנים שלמות.
וזה אחרי שכבר אתם בעצם מגיעה ידיעה שהוא איננו. או שזה היה
במקביל. אנחנו לא קיבלנו שום ידיעה. לא קיבלנו שום ידיעה. וברגע הזה, אנחנו התקשרנו להורים שלי בשיקגו, אמרנו להם, מצאנו את יונה, ויש לנו קשר למישהו בהר הרצל, בזיכרון שם, מי שאחראי לחללי צהל, אז אמרנו לו, והוא אמר לשגרירות לא להודיע. וואו. כי הם היו בדרך. אז זהו, ואז ההורים שלי הגיעו, ומאז הם גרו 417, אמא שלי יש לה משפט, שביום של ההלוויה, ביום אחרי שהוא נפטר, הוא נפטר ב-629, שזה סמלי מאוד.
נכון.
אז אמא שלי הגיעה הביתה, והיא אמרה שזו הפעם הראשונה שהכינה קפה כמו בן אדם, 417 ימים.
כל התקופה הזאת היא איתו שם.
כל בוקר, כל ערב, כל צהריים, כל אוכל שהוא צריך, כל רופא שצריך לדבר איתו, כל דבר. שתי ההורים שלי. זה, כאילו, מילים לא יספיקו.
אני בטוח.
כאילו, נאמנות כזאת, אני לא... זה משהו... זה גם גבורה. זה גם גבורה שיכול להיות שמהם, גם מהם יונה ינק את זה.
אני רוצה להגיד שמחממה כזאת טובה, אתה יודע, רק מלראות את ההורים שלך בכלי התקשורת, ואתה יודע, בדרך כל מה שעברתם, ברור לי גם למה הוא, בלי לחשוב פעמיים, רץ לעבר קו האש. אתה יודע, אתה מקודם סיפרת את זה כסיפור. ואני, אתה יודע, אני שומע ואני אומר, קו אש, והוא רואה את הממפי שלו, ועוד חבר ליחידה, והוא פשוט יודע שהוא נכנס לקו האש.
כן.
זה גבורה שלא תיאמן, אני רוצה להגיד.
כן, זה...
אני רואה אותך חושב את זה.
צריך להריץ את זה שוב בראש, עבור על זה שוב. מישהו בשבעה אמר לי, אמרתי לו, נכון, הוא אהב את החיים? עושה לי, החיים אצלו היו אלן אלן. אז הוא כאילו היה רואה מעיין, הוא היה קופץ, לא משנה עומק, זה קופץ, כאילו, קופץ ראש לחיים, כאילו, לא משנה.
קופץ ראש לחיים.
כאילו, הוא לא היה, אפשר להגיד, כאילו, לא היה צריך אישה, ילדים, הוא התחתן עם החיים, החיים היו... הסיפור הזה של 417 ימים, עוד מעט אני אספר לך כמה סיפורים שם, אבל כאילו, אתה רוצה לדעת מהי אהבת החיים? בוא תפגוש את יונה בריף, כאילו, בטיפול נמרץ, 417 ימים, מכין לעצמו קפה בבוקר. מהמיטה. ועושה צחוקים. ומספר...
באותה כתבה בישראל היום, אני חושב שאמא או אבא מספרים, שכשהוא קורא בתפילת 18 את ברוך מחיי המתים, הם מבינים שהוא אומר את זה והוא מתכוון לעצמו, ממש.
יותר הם מבינים, הוא אמר את זה, והוא סיפר לנו ש... אחרי כפר עזה היה לו פינוי של 4 שעות. זאת אומרת, אם היו מפנים אותו, אני לא רוצה כאילו עכשיו להשליך לאנשים, אבל אם היה פינוי רגיל, אז הפציעות שלו היו פחות חמורות. אבל הפינוי הסתובך מאוד, הם יצאו מכפר עזה, הגיעו לכניסה, לשער שם, ואז משם הוא החליף עוד רכב. זאת אומרת, פציעה קשה, הוא מדמם, היה לו כדור בראש, תאמת. היה לו כדור שנכנס כאן, בלסת, ועלה עד למעלה, תת-אורי, והיה מעל הגולגולת. זאת אומרת, בנס הוא לא עשה לו נזק, הוא היה בריא בראש לחלוטין. הוא כאילו זכה על טאטורי באיזה ריקושט או משהו של... הוציאו את זה אחרי כמה ימים. בכל אופן, אז הוא היה בכניסה לכפר עזה, החליף רכב. נסעו לסעד, עברו מערב, ויונה לא סתם החליפו רכב, שמו אותו על הפגוש, הוא היה ערום. וכדורים שורקים לו, מימין ומשמאל, והוא אמר לנו, אני הייתי בטוח שאני מת שם. כאילו עד עכשיו 13 כדורים, סבבה, אבל זה אין מצב, אני חשוף, אני לא יכול לזוז. והוא אמר לנו על הסיפור הזה, אחרי זה עוד כמה חילופים, בסוף הוא הגיע לתל השומר, ושם הרדימו אותו ותעשו את הניתוחים. אבל שם הוא סיפר שבמקרה הזה, הוא כאילו, הוא הבין מה זה, תחיית המתים. הוא היה בטוח שהוא מת, כאילו, והוא חי. אז כשהוא אמר בתפילת 18, מחיי המתים, הוא ידע טוב מאוד מה זה.
הוא הצליח לתקשר בעצם בתקופת בית החולים כל הזמן, או שהיו פעמים שזה רק עם חיוכים ומבטים בעיניים?
היו רגעים שהיה צריך כל מיני שיטות של פקק דיבור, או עכשיו לא מדברים, לפעמים צריך להתאושש מהרדמה, אבל לרוב הוא היה בהכרה מלאה ודיבר, הידיים היו לגמרי פונקציונליות. נראה לי פעמיים הוא ישב על כיסא, אחת מהפעמים עשה לו רגרסיה כזאת, ולא טוב לפצעים. ופעם אחת, לא, אולי כמה פעמים, הוא התיישב כזה בתוך כדי פיזיותרפיה. פיזיותרפיה היה חלק מהיום-יום שלו. הסדר יום שלו היה כאילו, בוא נגיד, הוא קם בשבע, עושים לו קפה, הרופאים באים, מסתכלים עליו, והוא אומר להם, מחוץ לחדר, הוא אומר להם, אני לא גן חיות, בואו תיכנסו. אז הוא מדבר עם החופים, עושים את השיחה הזאת, וכולם מכירו אותו, הוא לא מטופל חדר מספר, הוא מטופל יונה בריף.
כן.
ואז יש לו טיפול מ-10 עד 1 נגיד, כל יום איזה טיפול, ואז מ-1 עד 3 נגיד הוא נח, מתחיל להתעורר כזה ב-3, עכשיו צריך לעשות משהו, שנה שלמה הוא שם, אז מה עושים? אז כל יום יש לך פלייסטיישן, וחברים, ופיצות, ושפים, וסטנדאפיסטים, ומוזיקאים, הבאנו כל המוזיקאים שאפשר, כאילו להעביר את הזמן, וחברים... בלי סוף הגיעו. אנחנו המשפחה, ההורים שלי היו שם כל יום, אנחנו אחים עשינו משמרות, והזמן הזה, מ-3 בצהריים והלאה, היו, זה היה זמן מאוד מיוחד. לא יודע אם התייחסתי לשאלה שלך בדיוק, אבל
זה,
אני...
זה נשמע ככה, אני איתך, עזוב, השאלות שלי פה הן לא רלוונטיות. אני חושב, אתה יודע, אפילו על הצוות בבית החולים, שבטח כל כך נקשר לסופרמן הזה.
כן.
והלב רק איתו.
כן.
היו שם ביקורים, ראיתי סרטון אחד של יורם גאון, שבלד על החובש, זה אחד השירים שמפלחים לי את הלב. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל אפילו כשהשיר הזה יצא לשידור, יש איזה סיפור, אגדה, אני לא יודע אם זה אגדה או סיפור אמיתי, שבכל ישראל החליטו לא לאפשר את השמעת השיר הזה. אתה מכיר את זה? מרוב שזה היה קשה לאנשים ברמת המורל, אין, אתה יודע, וזה כאילו טקסט שבאמת הוא אחד לאחד לגיבור, ליונה, שרץ, אתה יודע, בלד על החובש.
מעניין, כי יונה, סתם, אתה מזכיר לי ממש עכשיו ששמענו את זה ביחד ביום הזיכרון שנה שעברה. הוא אמר, בואו תשמעו, זה שיר טוב.
וואו.
כן. לפני שיורם גאון הגיע, יורם גאון קצת הגיע אחרי זה.
כשהוא בבית החולים.
כן, כן, כן. הוא אמר שהוא שמע בקורס, הוא למד את השיר. בקורס חופשים. ושמיע לנו, ואני ויונה, כאילו, אמא שלי, ההורים שלי עולים. אז מילים בשירים זה קצת מסובך, כאילו, לוקח להם קצת יותר זמן, אז אני ויונה הסברנו, יותר יונה הסביר לאמא שלי, כאילו, תקשיבי, השיר הזה מדבר על כך וכך, והוא לא דיבר על עצמו, הוא דיבר על השיח, הוא לא דיבר על עצמו.
ולפי החיוך שלך, אני רואה אפילו גם את החיוך שלו, שהוא מספר את זה.
כן, כן, יש לו חיוך.
וכשאנשים היו באים מהצד, ומחמיאים לו על עוז גבורתו?
אז הוא אומר, אני לא גיבור. הוא אמר, אני לא הייתי בעזה, אני לא הייתי בלבנון, החברים שלי בצוות, הם לחמו, אני נלחמתי שנייה ונפצעתי, והם לא הגיבורים. היינו, כאילו, הגענו להבנות איתו שהוא בעצם הגיבור, זה שהוא שורד פה, ממשיך לחיות, לא רק לשרוד ולהעביר את הזמן, הוא חי, שהוא הגיבור.
כי זה באמת תהליך גבורה שאתה יודע, פתאום עכשיו שאתה אומר את זה, אני מבין את זה עוד יותר לעומק, זה לא רק אותו, אתה יודע, כניסה לקו האש בכפר עזה.
כן.
זה שם, וזה מאותו רגע...
כן, אני חילקתי זה, עשיתי כותרות לזה, כאילו חילקתי זה שלוש. יש לוחם, שהוא בחר אחרי הפציעה הראשונה לחזור להילחם. יש את החובש, שהוא רץ לתוך האש כדי להציל חברים, ויש את הפצוע, שהוא 417 ימים, נתן השראה לחולים, אנשים, כאילו, היו שם עוד חולים שבטיפול נמרץ, שקרתו להם שתי רגליים וסיפרו להם על יונה. יונה גם, קרתו לו. ואם יונה היה ציפה יותר טוב, היו מביאים אותו לדבר איתם, אבל הם סיפרו, כאילו, אני בטוח שהם עדיין מספרים בטיפול נמרץ בשיבה, על יונה, ולתת השראה לחולים. אני, כאילו, אני אספר דבר אחד עליי, שאני זוכר בתקופה הזאת, שקרתו ליונה את ה... זה מצחיק. קרתו ליונה את הרגליים, כאילו, אז הוציאו לי, היו צריכים לעשות לי עקירת שן.
עקירת שן.
עכשיו זה ממש כאב לי. אבל אתה חושב כאילו, מה זה עקירת שן? מה זה כלום? וזה כואב. לא, והוא ככה, הוא עומד. זה מה שהוא נותן, זה השראה, זה נותן כוח, הוא נותן, לא רק מהפה ולחוץ, כאילו אפשר לחוש את זה. זה סיפור של פצוע, סיפור של פצוע שנמצא מרותק למיטה מעל שנה, מרותק למיטה, הוא לא קם, הוא לא... עכשיו הכסה פעמיים. והוא מחייך. ויש איזה סרטון כזה שרץ, שאני הייתי שם, שהפיזיותרפיסטית הקשתה, כאילו קצת הקשתה, והוא אמר, עזבי, עזבי, נו, אנחנו עושים כל יום. בואי נרקוד. שם איזה דיסקו כזה, ורקדתי איתה מהמיטה. ומבסוד, ואני צחקתי, הוא הסתכל עליי.
אבל אתה יודע מה מדהים? א', אתה איש מתוק מאוד, באמת, ואני בטוח שכל המשפחה כזאת, שהחיוך הזה זה כמו איזה, אני בטוח שהחיוך הוא שלך, אתה יודע, בלי קשר, אבל זה כל כך קדושת החיים, אתה יודע, הסיפורים שאתה מספר, לראות אותו, לשמוע אותו שם עם חיוך שלו, זז לו מהפנים, ואתה בא לפה, גם עם חיוך, כשאתה מספר אותו, זה...
יש משהו ביונה שהוא מאוד... לא מודע. הוא לא מודע, הוא לא... כאילו, אני הרבה בשיפה, בשבילי השיבה הייתה כאילו לברר כאילו מי היה יונה. אוקיי, סתם אני אגיד את זה קצת בגסות כזה, אוקיי, אז נגמרו, עכשיו, נגמרו החיים. עכשיו צריך להבין מי זה היה. עכשיו זה אומר, כאילו, 23 שנה, אז זה היה בן אדם. כן. עכשיו בוא נסתכל, בוא נתבונן, מי זה היה? ואחד הדברים שיצאו לי משם זה העניינים האלה שהוא לא יודע לספר סיפורים, הוא לא יודע לספר בדיחות והוא לא יודע לדבר. ובאמת נזכרתי בשיחה שראינו פרנדס ביחד. הוא ממש אהב את ג'וי. וכן, הוא גם השישי, הוא כאילו הקטן, השטוטניק, אוהב אוכל, הוא אהב אוכל, איזה טרף בשר. אז...
קרניבור.
כן, כן. אז הוא, יש איזה פרק אחד שג'וי אומר לצ'אנדלר, כאילו, זה לא מה שאתה אומר, זה איך אתה אומר. It's not what you say, it's the way you say it. לא זוכר איזה פרק. ויונה, כאילו, לא יודע, הוא שמע כאילו סדרות, אני אומר לך, זה לא מודע, כאילו, הוא שמע סדרה קומית, אבל הוא קשר את זה לחיים שלו, והוא שמע את זה בעומק, הוא לא עשה על איזה מהלכים ומאמרים, אבל זה נגע לו בפנים עמוק מאוד. אגב זה, כאילו פתח סוגריים, היינו בטיפול נמרץ, נגיד במאי, חודש שביעי נגיד שהוא שם, והוא רואה קופה ראשית, ויש איזה פרק ש... סדרות, יש איזה פרק שרמזי רואה שיש עגבנייה שלא נמכרת, והוא ממש דואג לעגבנייה, הוא נסה למכור אותה, ואף אחד לא רוצה, ואז הוא אמר לי, ככה אני מרגיש, אף אחד לא... כאילו, אז סתם להבין את הדמות של יונה, לפני כאילו, עכשיו... כאילו, איזה מסכן. זה שהוא ראה את זה, והוא כאילו ידע להגיד, זה אני, זה כאילו הספרותי כזה, כאילו, יודע, בלי עכשיו מאמרים וכאלה. הוא הרגיש את החיים, היה לו רגש, כאילו, לכן אני אומר שהוא היה לא מודע, וזה מה ש... זה מה שהוא אמר מהמשפט הזה, הוא היה זורק לנו את המשפט הזה, זה לא מה שאתה אומר, זה איך אתה אומר. לפחות לי הוא היה זורק את זה הרבה. הוא היה מדגיש את זה, כאילו, בכל מיני סיטואציות, בצחוק, ולפעמים ברצינות, והיה חשוב לו, ואני חושב שזה מה שמאפיין אותו, בין אם זה הוא היה מנגן, בין אם זה... שהוא רץ להציל חיים, כאילו, בכפר עזה, אני לא חושב שהוא ידע, הוא כאילו, הוא חי את זה, הוא לא כאילו במודע עשה את זה. זה, כל החיים שלו התנקזו לתוך שם, הוא לא כאילו אמר, אוקיי, עכשיו רצים. נראה לי כל הלוחמים, לא רק הוא. זה עניין של אינסטינקט.
כן.
סתם, המשפט הזה זה משהו שמאוד מאפיין אותו, הוא לא היה מודע לדברים שהוא עשה, כאילו, הוא יותר חי אותם. הוא היה נוכח, כמו שאמרת. אז השיבה היא באמת הייתה מקום לברר בשבילי, הייתה לברר, כאילו, עם חברים שלי, מי הוא היה. מישהו אמר לי שהוא לא יודע לספר סיפורים, הוא שם את הפאנץ' באמצע סיפור. אז אמרו לי, כן, כמו החיים שלו. כאילו זה... ואני חשבתי על זה כמה פעמים, וכמו שההורים שלי אומרים, כאילו, רצינו שהוא יספר את הסיפור. אצלי זה היה סימן שלה, אבל הוא לא פה לספר את הסיפור, אז מי יספר את הסיפור? גם, מעל זה, הוא גם לא ידע לספר סיפורים. אז נשאר שאנחנו לספר את הסיפור שלו.
כמה זה
קשה? כי הוא הסיפור, כאילו.
כמה זה קשה, תגיד, להיכנס לתפקיד של אח שקול? שמעתי אותך, נגיד, עשיתם ביום הולדת שלו, בעצם אירוע יום גדול של התרמת דם, נכון?
כן, יונה, בגלל שהוא לקח הרבה דם, אז היה לו רעיון להחזיר את הדם שהוא קיבל.
שזה גם, אתה יודע, כאילו, זה כל כך יפה ואצילי, המחשבה של אני לוקח דם, אני רוצה להחזיר, אני רוצה לגייס אנשים להחזיר את הדם.
כן.
זה לא מחשבה של מה בכך, אני רוצה להגיד.
נכון. בהתחלה תכננו את זה שזה יהיה איזה יום סימבולי כזה, שהוא יוצא מהטיפול נמרץ, יום הפציעה, תלוי מתי הוא יוצא לשיקום, שהוא יוכל כבר לטפל את האירוע הזה, בין היתר גם לספר את הסיפור שלו. ואז דברים התחילו, התחלנו לארגן את זה כבר עם עמותת דובדבן, דברים התחילו להידרדר. ואז... רעיון נגנז. אחרי שהוא נפטר, אז חשבנו על הנצחות, וצץ הרעיון הזה במשפחה, ואמרנו, על זה נשים את כל הקופה שם.
כן.
כאילו זה מה שיונה ביקש, אז נעשה מה שהוא ביקש, מה שהוא רצה.
ביום כזה אתם מרגישים אותו איתכם, את הנוכחות?
כן. כאילו זה, אתמול דיברתי עם חבר שלי, אז יש הרבה עץ, כאילו, הרבה כאב, כאילו, עם כל ה... כאילו, שיונה לא פה. אבל דיברתי עם חבר שלי ושמתי לב, כאילו, אומרים שבחתונה, כאילו, אם זה אירוע כל כך משמח, אז למה מזכירים את ירושלים? זה באמת לא קשור, כאילו, זה כמו להזכיר מוות, כאילו, זה כמו עכשיו, כאילו, כמשפחת שכול, אז כאילו, אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים להמשיך את החיים כמו שיונה חי אותה. ומה, כאילו, קשה לזכור אותו, קשה כאילו פתאום להיזכר בסיטואציות, ואז הוא לא פה. זה, הרגעים האלה שאחרי שהוא נפטר, זה כאב שאין לו סוף, אתה כמו בחלל, ואין לך רצפה אף פעם, אתה לא דורך בשום מקום, אתה ממשיך ליפול. אף פעם לא הייתה לי תחושה כזאת. ואני מתאר לעצמי שגם לכל המשפחה ומי שהיה מסביבו, זה תחושה נוראית, זה יותר מתחושה, זה... הכל נשבר. ואותה שאלה עולה, כאילו, מה עכשיו, כאילו, כשאנחנו נהנים, פתאום להיזכר בו? כי זה כואב. בוא להיזכר בדברים טובים. אבל זה כואב שהוא לא פה. ובהתרמת דם, זה פתאום, כאילו, בתור מסתכל מהצד, אני רואה את ההורים שלי שמחים, אני רואה את אמא שלי שמחה לספר עליו. כל מקום יש תמונה שלו, ו... כאילו, נהנים לספר עליו, וזה משהו מיוחד מאוד, כאילו, איך, יש פה כאב, איך אתם נהנים לספר עליו? איך אתם מחייכים בכלל? לא יודע, מחייכים, כאילו. אין לי תשובה לזה, אבל... כאילו, יש משהו... כתבתי, סתם, אני כתבתי שיר, סוג של שיר, יכול להקריא אותו?
בטח שיכול.
אז סתם, סוג של כזה, עובר בין ה... כאילו, בין זה שהוא לא פה לבין זה שהוא, הוא, אתה מרגיש שהוא פה.
כן.
כאילו, זה נותן לך איזה, איזה שמחה שהוא חי, כאילו, אני אגיד קצת מחשבה עמוקה כזאת ש... כולנו חיים, נגיד, 80, 120, בעזרת השם, בסוף זה, זה, זה משהו זמני, אז כאילו, אז אוקיי, אז 20 שנה, אז, אז מה, מה הוא לא עשה? הוא לא עשה קריירה, הוא לא עשה, הוא לא הקים משפחה, אוקיי, אבל, אבל יש דברים שהוא כן עשה. זאת אומרת, לא רק מסתכלים על מה לא, גם אפשר להסתכל על מה כן, כאילו, ולראות דמות שלמה שהספיקה כבר לממש את המשמעות שהיא הייתה אמורה לעשות פה בחיים, והיא עשתה. זה כאילו, 23 זה, כאילו, אמנם זה הסתיים, וזה... אבל יש גם צד שזה נהיה... הפך מסימן שאלה, סימן קריאה. עכשיו אנחנו יודעים מי זה יונה.
כן, יש כאילו...
קלוז'ר כזה.
כן.
כאילו, עכשיו מתברר מי הוא היה. כאילו, זה נהיה מובן. עד עכשיו לא ברור, כאילו. אולי בשביל השיקום היית אמור לחיות. כמה הוא רצה להגיע לשיקום.
היו מחשבות כאלו של... אם הוא שרד את הפציעה במאי... ואם הוא שרד את השבעה באוקטובר, אז, והוא נלחם כל כך, אז הוא יהיה פה, הוא יהיה פה לתמיד.
ברור, זה כאילו לא... תחשוב, היה לנו כל כך הרבה פעמים שהרופאים אמרו, זהו. זהו. ועשרות פעמים.
עשרות פעמים?
עשרות פעמים אמרו לנו, טוב, תקשיבו.
תתכוננו?
כן. לא ההכנות אחרונות, אבל המצב מוביל לשם. ואז עוד פעם. עבר איזה, גם עם חיוך, משאירים כרגיל. ואז עוד פעם, אומרים לנו, אז הפעם הזאת האחרונה לא הייתה שונה מפעמים אחרות. כאילו, מבחינתנו, אוקיי, בסדר, תעבור את זה. לא היינו מוכנים...
כמו כל שאר הפעמים הקודמות. כן, לא היה הבדל. זה כבר זאב זאב אפילו במקום מסוים, כאילו...
בדיוק, זאב זאב.
כן.
כאילו, לא היה הבדל, כאילו, זה...
זה היקה בתדהמה שהפעם, כשזה קרה.
זה היה לא יומן. לא יאומן במובן שאנחנו כאילו היינו שם, וזה לא, זה לא אמור, הוא שרד פציעה אחת, פציעה שנייה, קריטות, דלקות, כמעט השתלה, היה לו פצע שהיה לו פתוח בגב התחתון, בטוסיק, שמאז בגלל זה פתחו לו סטומה. הוא היה פתוח שנה וחודשה, הוא שורד, הוא שכב על זה, היה פצע לחץ, לא, מה לא. אבל הוא עובר את זה, הוא כל הזמן עובר את זה, והוא מחייך, והוא סבבה, עם כל הכאב שבדבר. אז למה פעם זה שונה? לא...
אני אשאל שאלה שאולי אין לה תשובה. כמה זה בדיאלוג עם הבורא, כאיש אמונה או כאיש רוח?
בעיקר שאלות. בעיקר שאלות.
שאלות או שזה גם מערער, מטלטל?
אני לא יודע, אני לא בן אדם לשאול. אני, כאילו, אני מבין את השאלה, אבל... אני אשאל בשאלה, את מה לערער?
אני חושב אפילו, אתה יודע, למקום הזה שכאילו זה מצליח, 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 אז למה אחרי כל ה... אתה יודע, יש פסוק של אביתר בנאי, שאני אוהב להגיד אותו פה הרבה בפודקאסט, שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה.
זה השיר ששרו לו בלוויה. הוא שר את זה בלוויה.
לא ידעתי.
כן, קלט הבול. גם...
וואו.
אתה מזכיר לי אחרי עם השיר הזה שהגיע מישהו לשיבה, וסיפר לי שהיה לו דיון על השיר הזה, והוא בא אליו ואמר לי, הוא בא אל, החבר הזה בא אל יונה ואמר לו, סתכל, אפילו בשיר הזה, כאילו אין תקווה. ויונה אמר לו, כן, אבל סתכל בסוף השיר, יהפוך, איך זה?
שכל מה שאני עובר בדרך יהפוך חולשה לעוצמה גדולה.
ויונה בא אל זה עם הפטיש כאילו, אמר, אתה רואה?
זה הפסוק שהוא אמר, זה המשפט, פסוק, אני תמיד קורא לזה פסוק.
זה המשפט שהוא אמר לו. הוא אמר לו, תסתכל, יש בשביל מה?
כי הוא עבר.
אני יודע להגיד לך שלי אין תשובה למה זה קרה. אין, למה שיהיה לי תשובה.
אין תשובות.
אין לי תשובה למה זה קרה.
לא, אני ניסיתי ללכת איתך, אתה יודע, לחוויה, אם היו תשובות, אתה יודע...
אז לא, גם אני, אני קיצוני בדבר הזה, כאילו, למה בכלל יש מוות? יש לזה תשובה?
קטונתי, כשאני עומד פה לב מול לב, אתה יודע, עם אח שקול להגיד את זה, אבל אני חושב שבסוף, אתה יודע, יבוא ויגידו גדולי הפילוסופים שהמוות מעניק משמעות לחיים, שהאין הסופי מעניק משמעות ליש.
אנחנו מרגישים יודע... את זה? זה, אז...
קטונתי, כן, אני מדגיש את זה עוד פעם, באמת.
אני לא יודע להיכנס לאזור הזה, אבל אני כן יודע להיכנס לאזורים אחרים, שבהספד שני אני הקראתי, לצערי אין לי את ההספד כתוב, אבל בגדול יש את הסיפור הזה על רבי עקיבא, ש... וואו. סרקו אותו מסרקות של ברזל.
גם את יונס... זה מלכות.
ואז דו שיח בין משה רבנו לרבי עקיבא, לא, סליחה, משה רבנו לקדוש ברוך הוא, הוא מתיישב בשורה השמינית או משהו כזה בבית מדרש של רבי עקיבא, ושואל אותו מה זה? אני לא מבין פה כלום. הוא עושה פה דרשות על תגי אותיות. אני הבאתי לכם אותיות, מאיפה התגים? מאיפה הטעמים? למה אתה עושה דרשות? הקדוש ברוך הוא הושיב אותו שם, הוא אמר, של מי התורה הזאת? זה אומר, תורה שלך. עושה אוקיי, ואז מבירים... הוא לוקח אותו לסצנה האחרונה, סצנה, לרגע האחרון בחייו של, של רבי עקיבא. והוא אומר לו, הוא רואה את רבי עקיבא עם התלמידים שלו, שהם שואלים אותו, מה, עד כאן? ואומרים לו, כל חיי, חיכיתי להגיד את בכל נפשך, מסירות נפש, באמת, ועכשיו שבא לידי לא היה קיימנו. ויצא נשמתו באחד. ואז משה רבנו בא ושואל, זו תורה וזו שכרה? בין הקדוש ברוך הוא, כולנו יודעים מה, מה הוא ענה. ו... לא יודע, אין, האזור הזה לא, אבל אני שמעתי את הסיפור הזה, שזה כאילו, זה לא כמשל על יונה. אני שמעתי את הסיפור הזה שזה יונה. אז אני סיפרתי את כל הסיפור הזה, אנחנו היינו בחדר ושאלנו את יונה, עד כאן? כאילו, התלמידים של יונה, אנחנו לומדים את הגבורה עכשיו.
כן.
והוא ענה לנו, מה, כל חיי. כל חיי רציתי להגיד את הפסוק הזה. ועכשיו שבא לידי, אני לא אקיים אותו? הוא לא אמר את זה, זה לא הדיבורים. עד שיצא נשמתו באחד, ב-629. באחד, הוא היה שלם. אז זה לא שהוא מעתיק את רבי עקיבא. רבי עקיבא במקומו עומד, ו... אין מה להוסיף, אבל הוא גם לא כמו רבי עקיבא. זה יונה. וכל גיבור, כל הגיבורים של עכשיו, זה הם, זה לא כמו גיבורי התנך. הם הסיפור.
הם, אני רוצה להגיד שאפילו הם אף טיפוס, כי אני חושב שבכל ההיסטוריה של מדינת ישראל, אין כמו יונה בריף.
וכולם.
וכולם, אתה יודע, כל הפרקים
האלה. הם אף טיפוס, הם עכשיו יעשו, הם יהיו הרבי עקיבא הבא. הם יהיו כאילו אף טיפוס ליותר מהשראה. הם יהיו הסיפורים שעליהם יגדלו הדורות הבאים. כאילו, מהם נלמד. אני חושב, אני לא כתבתי את זה במודע, אבל אני הרגשתי ש... כאילו, זה, הוא לא רבי עקיבא.
שזה נובע מתוכך...
זה הוא. כן. הוא הסיפור. לא עוד משהו. יכול להיות שהסיפור שלו, אולי זה היה מילים אחרות, אולי לא נותן נשמתך בכל נפשך, וכל מיני דברים כאלה.
רוצה לקרוא לי את השיר?
אז כן, לא, אני רק אגיד, אז כאילו, באזורים של... מול השאלה של למה יש מוות, אני לא יודע להתעסק שם. ומה שהקדוש ברוך הוא עונה למשה רבנו, אומר לו שתוק. אבל באזורים של הגבורה והמסירות נפש, אני עומד מול יונה כאילו הר עצום, ואני לומד, ואני עדיין לומד, ושיחות עוברות לי בראש כל יום וכל לילה. לא רק שאני שואל איפה הוא, אני שואל מה, כאילו, מה הוא אמר? מה הוא עשה? איך הוא חי? אני צריך ללמוד ממנו. וזה, זה, 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 זה כאילו משימת חיי, כאילו עוד 50 שנה אני אזכור את יונה. אומרים שהכאב מתגבר אצל משפחות שכול.
אני רוצה להגיד לך שאפילו, גם בדרך להקלטת הפרק הזה איתך, ישבתי מחדר המשפחות בכיכר החטופים, וסיפרתי לענבר גולדשטיין, שאחי הנדב ואחי ניתה ים נרצחו, וגיסתה ושלושת הילדים נחטפו, ואז היא אמרה לי, ברור לך שאתה חייב להקליט פרק לזכרו של יונה בריף. ואז הקלטתי פרק עם הילד נחמיאס, ורבין, וגם, אתה יודע, סיפרתי לה על הפרויקט הזה של פרקי הזיכרון, והיא אמרה לי, יונה בריף. אז אמרתי, אני מנסה להגיע למשפחה, אמרה לי, יש לי, יש לי, פגשתי היום את האח, אתה חייב. אז אתה יודע, אז אני רוצה להגיד את הדברים בשם אומרם, אבל ברור לי שאתה יודע, זה הסיפור הזה והמהות שלו, והחיים, והערכים האלו, ומחסניות החיים אפילו, שהיו תמונות בו, כמו שאתה אומר, הוא לא היה עסוק, אתה יודע, אני הרבה פעמים כמטפל, מדבר על הפנים ועל החיצון. זה נשמע שזכרו לברכה, הוא היה כל כך בבפנים שלו, לא היה חשוב לו איפה הפאנץ' ומי יצחק בה בחוץ, ולא היה חשוב לו איך המבטים שלו, הוא היה עם פנים אחד גדול של חיים.
טוב, אני אקריא את השיר.
בטח.
עשיתי לעשות חרוזים, אז כתבתי את זה באיזה לילה, מאוחר בלילה, לפני כמה חודשים. מוזר הדבר, אח שנפטר, לא כמו חבר, אח לא נבחר. הוא יהיה כל כך חסר ותמיד יהיה חבר, אח, אח שהלך, זה תמיד יהיה אחר. יש נוח שכבר איננו, אבל אין אח שכבר איננו אח. האם אח שברח הוא לא אח? האם אח שהלך הוא לא נוכח? דבר מוזר זה שנפטר לך אח, גם כשלא התראינו כבר חודש הוא כל כך נוכח. איך הוא עדיין נוכח? אם כל האומה אותו מכירה, ודאי זאת תעלומה. איך ישנה נוכחות עצומה עם היעלמות אדירה? הנוכחות והנעלמות הן כביכול משתי צידי המתרס, אך אם מצידי הוא נוכח, אז נוכחותו בעולם נפרס. האם אח שנשכח אינו אח? האם אח שהלך אינו נוכח? האמנם גזרה היא שהמת מן הלב נשכח? כי עד שלא נאבד את זיכרונותינו, אז ודאי שאותו לא נשכח. ונכון שיש סדק, שבר, וזה רק מזכיר כמה הוא חסר. גם אם הוא לא אח, אפילו רק חבר, זה לא עובר. מוות זה לא מסתבר. הראש מסתחרר. ויותר אין דבר שמתחבר חוץ מזה שרק עליו אני מדבר. מוות זה לא דבר שמתגבר. אפילו לא מצטבר. זה רק קורה מהר, והוא כבר בקבר. אך בשבילי הוא אח. אין מה לעשות. זה לא רק חבר, זה מוכרח. ולנצח יהיה נוכח, גם אם לאיש זה לא מוכרח. מוזר הדבר כשאח שלך נפטר, קם ממנו אצלך נותר. אין זיכרון אחד מיותר. גם כשהוא כביכול לשעבר, במיוחד שדמו בשביעי הותר, אחרי 4 שעות פינוי ויש בקושי אחד של הקשר מחובר, ו-350 מנות דם בגופו עבר, 13 כדורים, מסריקות של ברזל, ואיך הוא לא נשבר, כמה שהוא היה צדיק, נסתר. כמה שאהבנו את אותו הדבר, רק אצלו, הכל היה ספונטני ומאולתר. הדיבורים אצלו לא היו הדבר, הוא חי את העצם אצלו, ולכן היה כל כך מאושר. עכשיו אתה חופשי ומשוחרר. יונה, איזה כבוד שאתה לי אח, גם כשלא התאים זה היה מוכרח, גם אם לאיש זה לא מוכרח, אצלנו לנצח תהיה נוכח.
הגשת אותי עד מאות.
גם את עצמי.
זה פעם ראשונה שאתה קורא את זה בכל רם, או שיצא לך כבר?
לאשתי.
לאשתך.
כן, לרבקה.
היקרה שנמצאת פה ומקשיבה.
כן, כן.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה על הזכות.
תודה לך.
שבאת, שבאתם, אתה יודע, עם הצד ככה מהחלון, ואתה כאן, אתה יודע, אל מול המיקרופון, על הזכות לשמוע מקרוב את הסיפור באמת של הגיבור ישראל הזה, יונה בצלאל בריף.
אני רוצה לסיים בסיפור שאני... פשוט זה סיפור שהוא כל כך אופייני ליונה, והוא חשוב מאוד לספר, גם כי הוא מצחיק. וגם כי זה יונה. אז היו הרבה מעברים בבתי חולים, עברנו תל השומר, והדבר מסף הרופא, הוא הבת הלחץ, לפצעים, חזר בתקופה שקראנו, יונה קרא לה תקופות עונות, עונה 5, כמו סדרה. אגב, סדרות. אז באזור עונה 4 היינו באסף הרופא, והיה לו בעיות בקיבה. וכן, זה כמו עוד פרטים שפשוט התווספו לסיפור, אני אפילו לא זכרתי זה, אבל היה לו, פתחו לו עוד ניקוז כאילו בבטן, אז היה לו שתי סטומות בבטן, פתחו לו עוד ניקוז. אז אחד הניקוזים היה בבטן, זאת אומרת, כל פעם שהוא אכל, הקיבה עשתה בעיות ואז הוא הקיא את זה. אז הוא בוא נזריק לו ישר אל הקיבה, ואם הוא מקיא, אז נוציא את זה מאותו צינור. ואז יוצא שיונה לא אכל, לא עבר לו פה, בפה, אוכל, וגם בוושת, כבר כמה שבועות. ואני יושב עם יונה, והרופאים אמרו לו שהוא לא יכול לאכול. כי יש זריקות, מחזרקים לו אוכל TPN דרך הקיבה. והוא בסבבה שלו, כן? אווירה טובה. או שרואים איזה סדרה, עושים מוזיקה, מנגנים, משהו. עושה לי, איך תביא לי אמבוגר? אמרתי לו, אני לא יכול להביא לך אמבוגר, הרופאים לא מרשים. והוא מתעקש. אני לא יכול להתנגד. אם הוא אומר, הוא המלך. ואני לא יודע מה הוא יעשה. הוא יאכל את האמבוגר והוא יקיא, זה יהיה לו גם, הנה, עוד משהו שאני פתאום נזכר. היה לו תפרים, כאילו פתחו לו את הבטן, אז היה לו תפרים. אז אם הוא משתעל, ולא כל שכן שהוא מקיא, אז זה בכלל כואב.
והוא שם על כתפיך את המשימה, לך תביא לי המבוגר.
אז אני אומר לו, לא כדאי. ואני מביא לו. כי הוא התעקש. ואווירה טובה, כן, לא, כאילו, הוא יודע מה הוא עושה. הוא... אבל אני לא יודע מה הוא יעשה. כאילו, אתה תאכל ומה תעשה? יונה נחל, נתן דביסים בתוך המבוגר, אכל טוב טוב, ואז הוא אומר לי, אביאל, פתח את הניקוז. האוכל נכנס דרך הפה ויוצא מהקיבה. אז אפילו לא הגיע...
אפילו זה לא מגיע ל...
זה לא הגיע לבטן, הוא רק רצה לטעום את האוכל. זה רק עבר דרכו. זה יצא ושמנו שם איזה דלי.
ואשכרה עשית את זה איתו והוא...
עשינו, לא, אז קודם כל הוא הקיא עשרות פעמים, אז היינו צריכים לשים שם דלי, התרגלנו לזה. אבל עכשיו הוא עשה את זה עם אוכל, שזה היה מאוד מתוחכם. זאת אומרת, זה לא... כאילו, אמרו לו, לא לאכול, אבל הוא צריך לנצח את המערכת, הוא צריך איכשהו, כאילו...
הוא צריך משהו.
כן, הוא צריך לאכול. אז הוא אכל וזה יצא החוצה ישר. והיה עוד קטע בקיץ, שהיה לו חם, היה לו מעברר פרטי שהביאו ממחלקה אחרת, כי היה לו כל כך חם, והוציאו אותו החוצה פעם, והשמש עליו, הוא פשוט ציטה מנשם, עשה עצמו אוויר בפנים. והחיות צועקות עליו וצוחקות, הוא עושה שם אווירה ומה לא. אבל זה יונה, כאילו, מה שאמרתי לך, שהוא... זה לא התוכן של החיים, זה הבפנים של החיים, כאילו, זה החיים, זה זה.
זה איך.
כי זה אפילו לא הגיע, כאילו, זה לא שהוא אכל את האוכל וזה הסביע אותו. הוא יכול להיות שהוא היה עדיין רעב, אבל הוא נהנה, הוא טעם את החיים. אני מתהלך עם הסיפורים האלה, והם מלמדים אותי הרבה.
אמרת שאתה מרצה עליו, יש הרצאה.
אז כן, אז אני התחלתי להרצות עליו. ביום הזיכרון, ברוך השם, כאילו, התמלה, כאילו, עשרות הרצאות, 10 הרצאות בערך.
וואו.
אני גם קצת אנגן בהרצאה, אבל זו הזדמנות, כאילו, לספר את הסיפור. אני לא מחפש, כאילו, חסכה לי לקחת כסף על זה או משהו. אני בעיקר רוצה לספר את הסיפור. אני חושב ש... אנשים רוצים לשמוע את זה.
אני חושב שאני רוצה להגיד אפילו אנשים זקוקים.
בדיוק.
לשמוע את זה.
כן, זקוקים את זה.
יצאתי מפה בסיומה של השעה הקדושה הזאת איתך עם עם עוד תובנות ופילטרים לאיך, אתה יודע, איך ניתן ורצוי ואפשר וחובה לחיות את החיים האלו.
לגמרי. זה מה שיונה אומר.
חיבוק ענק להורים.
תודה רבה לך שאתה מאפשר לנו. אפשר לדבר.
לאחים, היה לי, אתה יודע, זה פרק שאני יודע שהוא יהדהד למרחקים.
בעזרת השם.
ואני רוצה להגיד גם תשמור על הלב שלך גם ביום הזיכרון הזה, שהלב יתמלא במשמעות טובה, אמן.
תודה רבה.
תודה לך, תודה רבה רבה.